תודה רבה משה על המילים החמות. אני באמת מרגיש לא בנוח אחרי מילים כל כך חמות לדבר, כי ממילא אני חייב עכשיו לבוא בפניכם ובאמת ובתמים להראות לכם עד כמה שמשה צודק בכל המילים החמות שהוא אמר. אבל האמת היא שהוא לא בדיוק צודק, הוא טועה וטועה קצת בגדול, ולכן תרשו לי אולי לפתוח באיזושהי מפלט שיש לי, במקום לדבר על הנושא כשלעצמו ולנסות ולהביא מהתובנות שלי מהקהילות היהודיות בעולם לנושא הנבחר. תרשו לי בראש ובראשונה להגיד לכם שאם יש מילים חמות שצריך להגיד הערב, זה כמובן לא לי ולא לדוברים האחרים הנכבדים שנמצאים פה, אלא דווקא למשה בעצמו. משה הוא לא רק בן אדם שאכפת לו, אלא הוא בן אדם שאכפת לו דווקא מהדברים שלא אכפת לנו. במילים אחרות, אני לא חושב שאנחנו הערב ישבנו בבית וחשבנו יחד, וואלה, אם אנחנו העם הנבחר, אז במה זה מתפתה? אנחנו נבחרנו, או שאנחנו בעצמנו בחרנו, ואם כן, מה החיות שלי כלפי העולם הרחב? הנושא הזה הוא חלק בלתי נפרד, כמו שראיתם הערב, מההווי היהודי. הוא חלק בלתי נפרד מהמקורות שלנו, והוא חלק בלתי נפרד מקריאת התורה של השנים, של החודשים האחרונים, ובייחוד של השבועות האחרונות. וממילא, היחיד שחושב על זה, וגורם לנו לחשוב על זה, זה דווקא משה. ולכן תרשו לי ברשותכם ובשם כולנו להודות למשה על כך שהוא בכלל העלה את הנושא הזה לסדר היום, וגרם לכך שעשרות אנשים יצאו פה הערב כדי לדבר דווקא על נושא שאמור להיות בוער ולא מספיק בוער. הרב צבי יהודה קוק פעם פתח מכתב במילים הבאות: להבהיר דברים שאינם זקוקים לבירור. אני רוצה להודות למשה על כך שהוא גורם לנו להבהיר דברים שאמורים להיות ברורים, אבל פשוט לא נמצאים אצלנו בסדר היום. משה, תודה רבה. אתם שמעתם דוברים שונים הערב שמתייחסים לנושא של האם אנחנו העם הנבחר או העם הבוחר. וממילא, אם אנחנו העם הנבחר, אז מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו בעזרת השם השבוע נעבור בדיוק את הדילמה הזאת. בדיוק השבוע, בעוד כמה ימים, כל עם ישראל ברחבי העולם יעבור את הדילמה הענקית של האם אנחנו העם הנבחר או שמא העם הבוחר, כאשר אנחנו נקרא מילים בודדות, ארבע מילים במספר, בפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת ראה, אנחנו כולנו נקרא יחדיו את המילים: בנים אתם לשם אלוקיכם. בנים אתם לשם אלוקיכם. אם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא יש לנו יתרון על העולם כולו. הם בני אדם נבראו במרכאות בצלם אלוהים, אבל אנחנו העם שנקראים הבנים של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא אנחנו יותר קרובים אליו. יש לנו פרוטקציה אצל בורא עולם שאין לעמים אחרים. הם כולם בני אדם וגם אנחנו, אבל אנחנו בנים למקום. אם אנחנו בנים למקום, אז כולנו השבת נשאל את השאלה הפשוטה: האם אנחנו נבחרנו להיות בנים למקום, או שמא בחרנו? אם נבחרנו, אז בדיוק כמו שנולדנו בנים או בנות להורים מסוימים, זה לא בידינו. באו איש ואישה, אהבו אחד את השני, יצרו את הדור הבא. אנחנו עכשיו נמצאים בפניכם כאשר איש ואישה החליטו שאנחנו נבוא לעולם, ובאנו לכאן לעולם, ואיך אומרים? זה לא בידינו, לא בחרנו בכך. זה היה בעל כוחנו מכל המובנים. אם זה בעל כוחנו, אנחנו יכולים להמשיך בחיים שלנו בדיוק כמו כל בן ובת. אני נולדתי להורים מסוימים, אחת עורכת דין, השני רופא, חלום של כל אמא יהודיה. אני לא צריך להמשיך את החלום הזה, כי אני בנים של ההורים האלו, אבל לא בחרתי להיות הבנים שלהם. ואם תרצו איזושהי תובנה מהקהילות היהודיות ברחבי העולם לנושא הזה, אז תרשו לי לשתף אתכם בדילמה שקורה אצל כל השליחים ברחבי העולם לאשר הם. ברגע שילדי השליחים גדלים קצת ונמצאים בקהילות שאינה בדיוק התלם שהם רגילים אליהם בבית, לא מדובר פה על ציבור דתי בלבד, ולא מדובר פה על בתי כנסת שקדושים ומלאים באנשים שלמדו במוסדות חינוך דווקא יהודיים, שלא נדבר על כך שהם דתיים, אלא מדובר על ציבור מגוון ביותר שאבא ואמא החליטו להירתם אליו ולתרום להם ולקרב אותם ולנסות עד כמה שניתן להשפיע עליהם. נו, איפה זה שם את הבנים או את הבנות? הם בנים של אותם שליחים. באים ילדים מסוימים ואומרים, זה לא הבחירה שלי, זה הבחירה של ההורים, אז אני אתנהג כמו כל ילד רגיל, או מה שאני קורא ילד רגיל. אני לא רואה את עצמי כחלק מהשליחות, ומנהלה אני לא צריך להתנהג אחרת מאשר כל אדם אחר. לעומת ילדים אחרים שאומרים, מה? אנחנו נמצאים פה, אנחנו ביחד, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. מסתכלים עליי, אני הבן של הרב, אני הבת של הרב, אני הבן של המורה הדתי שיביאו ממדינת ישראל, אני הבת של המורה שיש לה 12 שנות לימוד במוסד יהודי מסוים. אני לא אשכח אף פעם שנכנסתי לבית של מישהו שכבר לא נמצא בשליחות, חזרו וההורים לא היו בבית, דפקתי בדלת, נכנסתי, אמרה הילדה לילד, ילד בן 12, ילדה בת 10, והילדה אמרה לילד, תגיד לי מי זה? הילד בלי למצמץ הצביע עליי ואמר, הוא אחרי. אני מה עשיתי? הוא אחרי לכך שאנחנו פה בחור הזה. בנים אתם להשם אלוקיכם, אני בן של הקדוש ברוך הוא, כי האם אני חלק מהעם הנבחר שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא אז? זה לא אומר עליי שום דבר. מה לעשות? אני תקוע בפנים. יש לי גנטיקה מסוימת מההורים שלי, אבל אני לא מחויב בדרך שלהם. לעומת זאת, אני אישית חושב שזה לא שנבחרנו בלבד, אלא אנחנו בחרנו להיות בנים והשם אלו פיכם. איך בחרנו? היו שני בריתות. אומר הרב סולובייצ'יק שברית אבות לא קשור אליך, אתה בן או בת של אברהם אבינו, אתה בפנים. אבל היה עוד ברית, ברית סיני, ובברית סיני היה צורך בחתונה. לכן הגמרא בשבת אומרת ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, זה מתן תורה. כי מה קורה בחתונה? אסור לקדש אישה בעל כוחה. על פי דין תורה אפשר לגרש אישה בעל כוחה, אבל לקדש אישה כדי שזוג יהיה בזיקה יחדיו בקשר ייחודי וקרוב, חייבים את ההסכמה של שני בני הזוג, גם של הבעל וגם של האישה. ממילא אם אנחנו בברית סיני נכנסנו לברית הזאת ודומה היא לחתונה, אזי צריך את ההסכמה גם של הבעל וגם של האישה, גם של הקדוש ברוך הוא וגם של עם ישראל. אם צריך הסכמה הדדית בין הצדדים, ממילא חובה שומה שאנחנו נגיע למצב שבה אנחנו בחרנו להיות חלק מההוויה הזאת. וממילא כאשר אנחנו קוראים השבוע את הפסוק פנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו בעצם נמצאים בין שני הכתבים האלה. בין העובדה שנבחרנו, אברהם אבינו עשה את מה שהוא עשה ואנחנו בפנים, לבין ברית סיני שבה בחרנו. אבל מה זה אומר עלינו? תכלס, בחרנו, נבחרנו, מה זה אומר אלינו? ותרשו לי לא להוסיף הרבה על מה שהדוברים הנכבדים אמרו, תרשו לי אך ורק להוסיף נקודה אחת הערב לגבי העובדה שאנחנו אכן בנים אתם להשם אלוקיכם. בין אם נבחרנו בין אם בחרנו, אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו באמת עם מיוחד, אנחנו זוכים ליחס מיוחד, לטוב ולמוטב. לטוב, הרבה מאוד מקומות ברחבי העולם רואים יהודים ואומרים הלוואי עליי, הלוואי עליי שהיה לי את ההיסטוריה שיש לכם. אני אמריקאי, יש לי היסטוריה של כמה מאות שנים, אבל זהו, ואתה יכול לשחזר את ההיסטוריה שלך מעבר לדוד המלך, מעבר לשאול ועד לאברהם אבינו ועד אפילו לנוח ולשן. איזה הם שרדתם את כל ההיסטוריה דרך מסעי הצלב והשואה וכו'. וואלה, לבין אנשים שבאים ואומרים תשמעו, אתם העם הנבחר, אז כל הכבוד, זה שעמים אחרים באים ונלחמים וכובשים אנחנו לא אומרים דבר, אבל אם העם הנבחר עושה את זה, אז כבר תצפו לדיון מיוחד באום וכבר תצפו ליחס מיוחד בתקשורת. בין כך ובין כך, אני חושב שאם אנחנו העם הנבחר, זה אומר שחובה עלינו לייצג את העם היהודי בכל אתר ואתר, או ליתר לייצג את מלכותו יתברך בכל מה שאנחנו עושים. ואני לא אשאיר את זה כאן בפילוסופיה של לייצג את מלכותו יתברך, תרשו לי להוריד את זה כאן לאדמה. תראו, אדם עם כיפה, אישה עם כיסוי ראש, שיודעים ממרחוק שהוא דתי או שהיא דתייה, אני מבטיח לכם שמסתכלים עליכם, כי אתם כבר נראים מוזרים. יש אופנה אחת בעולם ואתם לא בדיוק לבושים באופנה הזאת. אם כך, אם אתם לא לבושים באופנה הזאת שרוב האנשים בעולם לבושים בהם, אזי אתם צריכים לדעת שמסתכלים עליכם. אם אני עולה לטיסה עם כיפה על הראש, אני יודע שמסתכלים עליי, ולא יעזור כלום, אני יכול להיות במחשב הנייד שלי, אני יכול להיות בשיעורי MP3 עם האוזניות, מסתכלים עליי. אני מבטיח שאם אתם נראים מוזרים, מסתכלים עליכם בצורה מוזרה, וכל מה שתעשו יגידו שכך מתנהג האבינו. אני עכשיו אעבור איתכם ממש בצורה טלגרפית מהצ'ק אין ועד לרמה של החיים בקהילה. מגיעים לצ'ק אין בשדה התעופה, מטבע הדברים במטוס לא יהיו אך ורק יהודים, גם אם אתם נוסעים מנמל התעופה בן גוריון. יש אנשים שבאו לארץ לביקור והם חוזרים עכשיו לארצות אזוריהם. אתם עכשיו נמצאים בצ'ק אין, ואיך אומרים, יש תור ארוך. איך מתנהג יהודי בדרך כלל שיש תור ארוך? יש מילה ביידיש שאי אפשר לתרגם אותה לא לעברית ולא לאנגלית, קפץ. קפץ זה גם למרוך, אבל קפץ זה גם איזושהי הנחה שאתה מוציא כאשר הדברים לא מתנהלים בדרך שמוצא חן בהם. ומבינת בא היהודי ונמצא שם בתור, הוא מתחיל להתלונן כמו כולם, אין לו סבלנות, בדרך כלל הטיסות הן בשעות מוזרות, אז זה מאוחר בלילה, מוקדם בבוקר, לפני הקפה או שצריך קפה. רבותיי, זה הזמן הכי 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 לא נוח כדי לעשות צ'ק ולהתנהג יפה. נו, באים כבר לצ'קים ולא יודע מה קרה, אתה לא נמצא בכיסא הנכון. איך תצעק או לא תצעק על הנציגה המסכנה שנמצאת בצד השני של המתרס, הרי היא לא בא לבית על החברה, באיזשהי אופן, איך נגדיר את זה? עשו לך רע. לא יודע מה עשו לך, אבל נתנו את הכיסא שלך למישהו אחר ולא יודע מה. אתה לא רוצה לוותר. איך תתנהל? איך תגיד את זה? באיזה דרך תביע את התערומת שלך כלפי האישה בצד השני של השולחן, שאולי בכלל לא יהודייה, ודאי לא דתייה, כאשר יש לך כיפה על הראש או כיסוי ראש? עולים למטוס ובמטוס עצמו יש תופעה מעניינת של מה שנקרא המזוודות. אני קורא להם מזוודות פקל. מה זה מזוודות פקל? לא המזוודות ששמים מתחת, מזוודות שעושים איתך לכל מקום. אין מקום למה. מה עושים? רבים. למי יש את המקום, למי לא? הזזת את הדברים שלי, לא הזזת. אתם יודעים, לא לחינם הגמרא בברכות אומרת שכאשר אנחנו יוצאים לדרך חייבים לברך את ברכת הדרך, שתוליכני לשלום, תצמידני לשלום, תדריכני לשלום. מיד אומרת הגמרא, לעולם נשתף אינש בהדי בציבור. חובה על כל איש ואישה להיות משותף או משותפת עם הציבור. ולכן אל תגיד שתוליכני לשלום ותצמידני לשלום, אלא תגיד את זה בלשון רבים, שתוליכנו לשלום ותצמידנו לשלום וכו'. למה? לא, זה יפה, אני לא מתפלל עליי, אני מתפלל על כולם. אבל עם כל הכבוד, זה לא נראה לי הפירוש של הגמרא בברכות. הגמרא בברכות, התזיין מנסה להגיד שכאשר אתה נוסע, תתנהג כמו בקהילה. מסתכלים עליך. כל דבר שתעשה, תגרום לך רע אותו. אם תעזור, אם תהיה נחמד, אם תהיה חביב על הבריות, אז התורה תתחבב על ידך. אם לא, בדיוק אמור. בבית, מסתכלים עליך. בפארק שעשועים ליד הבית, אם אתה תהיה הורה בעל מזג חם, אז אין ספק שיגידו שאתה אדם עצבני. יגידו את זה בתפילה כשמשעמם, ויגידו את זה על שולחן שבת, כי מסתכלים עליך. אבל בשדה תרומה, אף אחד לא מכיר אותך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לכן אומרת הגמרא, תגיד את זה בלשון רבים. תתנהג בנסיעה בדיוק כמו שאתה מתנהג בבית. כי אתה בן או בת להשם אלוקיכם. אתה לא רק מייצג את עצמך, אתה מייצג את בורא עולם. ואם המילה הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אלוקים, יהיה דבר חביב שייצג דרך ארץ וחסד, או שמא חס וחלילה עצבנות ומזג רע, זה תלוי בך. תלוי בך בלבד. הגעת לקהילה, הגעת לבית מלון, לא משנה מה, משהו יתפקשש. עם כל ההכנות שעושים ועם כל מה שדרוש כדי שבן אדם יגיע למקוז חפצו בשלום, יש משהו לא צפוי שיקרה. איך אתה מגיב? מה אתה עושה? אני אומר לכם באחריות גמורה שיש שליחים בעולם, אנשים שהייתי מגדיר אותם בעלי מוטיבציה בלתי רגילה, גבוהה במיוחד, עם מטרה אחת בראש, לעזור ולקרב לבבות לעמים שבשמיים. אבל לצערי הרב לא מצליחים אפילו בקטן מסיבה פשוטה. יחסי אנוש. יחסי אנוש. הדרשות שלהם נפלאות. הם מלמדים בבית ספר, תאמינו לי, כל התלמידים יוצאים עם ציונים גבוהים ואין להורים תלונות. אבל השפעה אין. השפעה אין. כי הדרך להגיע לשכלו של יהודי היא דרך ליבו של יהודי. והדרך להשפיע זה דווקא על ידי כך שאתה מנסה להיות חבר ונחמד ונעים. ולא סתם כאשר מכניסים את התורה אנחנו אומרים או שרים ברכי הדרכי נועה וכל לביבותי השלום. כדי שהתורה תהיה עת חיים, בראש ובראשונה חייבים להציג אותה בדרך של דרכיה דרכי נועם, ואז אכן נתיבותיה יהיו מסוללות בשלום, מכיוון שעל ידי כך שאתה מייצג את התורה בצורה נעימה, אזי רואים שלהיות יהודי דתי זה דבר נעים. גם כשיש אתגרים ובעיות, אתה אדם נעים להיות בידו. אתה יודע להגיב מבלי לאבד את ההשתנות. וזה מוביל אותי לחג שאם ירצה השם אנחנו מתקרבים אליו. ובזה אני אסיים. אנחנו דיברנו על פרשת השבוע, בנים אתם להשם אלוקיכם, שבדרך כלל קוראים אותה מדי שנה בסביבת ראש חודש אלול, או לפני או קצת אחרי, אבל בדרך כלל בעוד כמה שבועות אנחנו נעמוד יחד ביום הדין בראש השנה. על מה אנחנו נדבר? הייתי חושב שביום הדין אנחנו אמורים לדבר על תשובה, על חטאים, על מה שהתפקשש לנו השנה, ואיך נתקן את זה, ואיך נשפר, ועל ידי כך נעבור הלאה. על מה אנחנו נדבר? אחרי שהתחלנו את הסליחות, ובערב ראש השנה אמרנו סליחות מרובות ביותר, ודיברנו על סליחה ועל תשובה ועל י"ג מידות, הגענו לראש השנה, ועל מה אנחנו מדברים? אין מילה אחת בתפילה שמדברת על סליחה ועל כפרה ועל חטאים. יום הדין, יום הדין. אבל היום הדין לא אומרים שום דבר על חטאים. זה לא השאלה שלי, אתם יכולים לראות את השאלה הזאת בכל דבר תורה שנכתב אי פעם על ראש השנה. מה קרה? אם בערב ראש השנה המנהג הוא להרבות בסליחות, ואם אנחנו עשינו את כל ההכנות כדי להגיע ליום הדין נקי, ואפילו האשכנזים התחילו את הסליחות לפני ראש השנה כדי להגיד כמה ימים של סליחות, לפחות ארבעה לפני יום הדין, מה קרה לסליחה ולתשובה ולכל הדברים האלו? שמעתי פעם מהרב עזרא בריק תשובה מוחצת לשאלה הזאת, ובזה אני מסיים. כי התשובה הזאת באמת מגדירה מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם יותר מכל דבר אחר, בין אם נבחרנו ובין אם בחרנו. אמר הרב עזרא בריק מיעלון שבות, אנחנו אמורים להיות הגלגלים שמניעים את מלכותו יתברך בעולם. אנחנו לא אמורים להיות רק בסדר, אנחנו לא אמורים להיות אך ורק אוכלי כשרות, שומרי שבת, קוראי עונג, שומרים על הלכות טהרת המשפחה ומתפללים שלוש פעמים ביום. זה חשוב, זה חיוני, ויש המון מצוות בין אדם למקום, ויש מצוות בין אדם לחברו, ואני נותן צדקה, ואני שומר על הלכות חושן משפט. אבל יש עוד קטגוריה, אומר הגאון מבינה, וזה החובות שבין אדם לעצמו. ולכן הגאון מבינה הקפיד על כך שבפירוש שלו לפרקי אבות, כמעט על כל אמרה של חזן הוא ניסה למצוא את המקור בתנך, כי הוא רצה להבהיר שמסכת אבות לא מדברת על האבות מבחינת אבא, the fathers, אלא מדברת על אבות מלאכה, על אבות נזיקין, על היסודות המדאורייתא של הדת שלנו. והיסודות הם לא רק להיות בסדר, אלא לנסות ולייצא את מלכותו יתברך בכל מקום ומקום. ולכן ממילא בראש השנה, אחרי שנקינו את עצמנו, עברנו את השלב הראשון. אנחנו נקים בן אדם לחברו, בן אדם למקום, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים, מה שלא הצלחנו לעשות, כבר אמרנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ובערב ראש השנה אמרנו את זה המון פעמים, ועברנו את השלב הראשון. אנחנו בסדר. אבל מה עם המשרה השנייה שלנו? אנחנו לא רק עובדים במשרה אחת, יש לנו עוד משרה. המשרה הזאת נקראת מנים אתם להשם אלוקיכם. המשרה הזאת נקראת לייצג את מלכותו יתורך, וזה מתבטא לדרך שבה אנחנו מתנהגים מחוץ לבית, בכביש, בתור, בכל המקומות המעצבנים במרכאות שיכולים לעלות את המזג שלנו מעבר כל מיני קומות. איך אנחנו נראים, איך אנחנו נתפסים בידי או בעיני העולם הרחב. ולכן בראש השנה אנחנו לא מדברים על החטאים שלנו, אנחנו מדברים על העולם כולו. אנחנו מדברים על לתקן עולם במלכות שכי, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא הכל הארץ בעיקריך. איך זה יקרה? באיזה נס משמיים? מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, זה בידינו. ינשא הכל הארץ בעיקריך נמצא בידיים שלנו. אנחנו פשוט צריכים להוציא את זה לפועל. אנחנו צריכים להגיע למצב שבה אנחנו אומרים שאנחנו בסדר, ואחרים רואים את זה ואומרים כזה ראה וקדש. תראה, כולם מתעצבנים ורק הם אומרים את זה בדרך ארץ. תראה, כולם סובלים, אבל הם סובלים בדרך אחרת, כי הם מייצגים את בורא עולם. הם מייצגים משהו הרבה יותר גדול מעצמם. וממילא, כבנים להשם אלוקיכם, אנחנו חייבים לא רק לדבר על אשמנו, בגדנו, גזלנו אישית, אלא ביום הכיפורים אחרי חוויית ראש השנה אנחנו אומרים על חטא, לא רק על החטאים שלנו אישית, אם אכלנו נבלות או טריפות, אם חס וחלילה נכשלנו, אלא אם אנחנו גם נכשלנו ברמה הציבורית. האם אנחנו נכשלנו בדרך שבה אנחנו מייצגים את הדבר הגדול הזה, להיות פנים לשם אלוקיכם? ותראו את ההבדל. כאשר דת אחרת אמרה שהבן כביכול של הקדוש ברוך הוא ירד לאוויר העולם, תראה מה זה גרם. שביחות דמים שכזו לא היה בהיסטוריה. ומהלך כל ימי הביניים קראו לזה מלחמת קודש. כאילו בנים אתם להשם אלוקיכם, זה מוסד שבה אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא על ידי חסד ועל ידי כך שיש חיוך על הפנים, והגבלת כל אדם בקו זכות, והגבלת כל אדם באמירת שלום. ולא לחינם חז"ל אמרו, איזה הוא חכם המקדים שלום לכל אדם. בזה ניבחן. לא כולם יבואו לשיעורי תורה שלנו, ולא כולם יבואו לשמוט את ראשות בשבת, ולא כולם יראו איך נראה שולחן השבת, ולא כולם יתלהבו מהתפילה של הימים הנוראים. אבל בהחלט אנשים יכולים להיות מושפעים בצורה בלתי רגילה, עמוקה, מכך שרואים יהודי שמדי יום יש לו את אותו מתמודדויות שיש לכל יהודי אחר ולכל אדם אחר, אבל הוא מגיב אחרת. הוא מגיב אחרת מכיוון שהוא בן או בת של מלכותו יתברך. אני מקווה ומתפלל שבין אם נבחרנו ובין אם בחרנו, אנחנו נוכל להיות בנים להשם אלוקיכם, נוכל לעמוד במשימה הכבירה, החשובה, אבל החיונית, של היותנו בנים ומייצגים את מלכותו יתברך עלי אדמות. שכן אם אנחנו נעשה את מה שאנחנו אמורים לעשות, אז אכן נייצג את דרכי הדרכי נועם, ובעזרת השם התורה תהיה עץ חיים לכולם. מרצה השם נוכל לראות לא רק במצב שבה קדושים תהיו, אלא אם מרצה השם נוכל גם לראות מצב של מלך על כל הארץ מקדש ישראל. כל טוב, תודה.